היקרים, אנחנו כמדי שבוע נפגשים שוב בתוכנית לב שישי לשלוחים, השיעור השבועי בהתוועדות הטלפונית כמדי לב שישי. והשבוע שוב בתוכנית מיוחדת ומשודרגת שתועבר גם בווידאו בשידור חי, התוועדות השלוחים לכבוד י' ניסן שיחול במוצאי שבת קודש. וכאן התודה והברכה להנהלת צעירי אגודת חב"ד, ליושב ראש הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב ולרב מוטי הלפרין על הסיוע הרב בשדרוג התוכנית והכנתה בשידור וידאו חי לכל השלוחים היום בערב. כמדי שבוע יהיו לנו כל המדורים הקבועים. נפתח את התוכנית בלימוד שיחה של הרבי עם מסר עכשווי ואקטואלי עם הרב הגאון, הרב יעקב שווקה, מראשי ישיבת חתמים עם המרכוזיס בכפר חב"ד, ואחר כך נעבור למדור המענות מהרבי, והערב תוכנית מיוחדת, שליח מיוחד שנמצא רחוק אבל קרוב, נשמע את הרב יוסף יצחק גרינברג, שליח הרבי באלסקה, שיספר וישתף אותנו השלוחים במענות מיוחדות שהוא קיבל מהרבי בימי בחרותו ב-770 ובימי תחילת שליחותו באלסקה. נפתח את הערב בלימוד השיחה עם הרב שווקה, בבקשה.
שלוחים של הרבי לארץ הקודש, שלום רב. אנחנו נמצאים קרובים לתאריך מיוחד במינוף, י' ניסן, שבת הגודל, שבת שבוע עם ישראל לקח, כשהיו במצרים, לקחו את הקורבן פסח, כהכנה לקורבן פסח, לקחו את זה הביתה, שבת הגודל, י' ניסן. אז ביחד נראה נקודה נפלאה של הרבי בנושא הזה של קורבן פסח, פסח מצרים, וננסה להשליך את ה... תובנה המרכזית של השיחה הזו, את הסיום של השיחה הזו, לימינו אנו. מתחילים עם חידושים בניגלה, אבל עם תובנה מיוחדת במינה. למעשה, אותו פסח שהיו במצרים, למעשה, איך נגדיר את זה? מעין בידוד באותו לילה. לילה של קורבן פסח שהיו במצרים היה פסח בבידוד. כל אחד ואחד בביתו. מקסימום הוא שכנו הקרוב אליו. עשו את זה עם... אם את הבית מהיות מסה, אם אין מספיק אנשים לאכול את הקורבן, אז הוא שכנו הקרוב אליו, אבל לא סעודות המוניות, אלא כל אחד בביתו, מקסימום עם השכן הקרוב אליו. ויתרה מכך, לא יצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? בגלל שיש, ועבר השם לנגוף את מצרים, ישנה מגפה, השם נוגף את מצרים. השם נוגף את מצרים וכל אחד ואחד תמון בביתו עד הבוקר. למעשה, כשאנחנו מסתכלים בנקודות הלכתיות של אותו פסח מצרים, מעבר לפשוטו של מקרא, אנחנו מגלים דברים מאוד מעניינים, כמו שהרבי ילמד אותנו כמה וכמה תוצאות מחידוש אחד נפלא שהרבי מדגיש אותו. בפסח מצרים אומרת התוספתא, שפסח מצרים שונה מפסח דורות, מפסח שהקריבו דורות שאחרי זה. כמה וכמה הבדלים. נתחיל מהבדל אחד. פסח מצרים, כל אחד ואחד שוחט בביתו. מה שאם כן, פסח דורות, שכל אחד, כל ישראל כולם שוחטים במקום אחד, דהיינו בעזרה. מה המשמעות? האם המשמעות היא רק היתר? לא צריכים לשחוט במקום מרכזי, אלא כל אחד ואחד שוחט בביתו? הביא הרבי לא. זו חובה. היות שצריכים להגיע את הדם אל המשקוף אל שתי המזוזות, לכן חייבים לשחוט בבית הפרטי. כל אחד ואחד שוחט בביתו, ואז מיידית הוא מגיע את הדם אל המשקוף אל שתי המזוזות. זאת אומרת שחייבים לשחוט את הקורבן פסח כל אחד ואחד בביתו. אומר הרבי שהנקודה הזו היא מאוד מיוחדת, נקודה הזו היא מיוחדת במינה. אנחנו יודעים שבבית המקדש המקום בעצמו, מקום המזבח, מקום המזבח הוא מקום סגולי מאוד. קראו שם כמה וכמה דברים. אברהם אבינו בנה שם מזבח, קין והבל, נוח, אדם הראשון נברא מאותו מקום. אז המקום בעצמו הוא סגולי, יש סגולה במקום שבו נבנה המזבח. גם כשבתקופות מסוימות של עם ישראל, כשלא היה בית המקדש ומשכן מרכזי והיה היתר לשחוט בבמות, מחדש הרבי שמסתבר במעל שלא שחטו בכל מקום שעולה להם בראש. בחרו מקומות מרכזיים מיוחדים שיש סגולה במקום הזה, המקום הזה סגולי מצד עצמו, לעשות שם הבמה. והנה קורבן פסח מפתיע אותנו. קורבן פסח, כל אחד ואחד שוחט בביתו הפרטי שם בארץ מצרים. כל אחד ואחד בבית הפרטי שלו שוחט את הקורבן פסח. ואז אנחנו מגיעים לגמרא מאוד מעניינת, פסחים צדיק וב, מופיע במחילתא. מכל זה המחילתא. אומרת הגמרא שבמצרים היו שלושה מזבחות. משקוף ושתי המזוזות. הם המזבח, המזבחות שהיו שם בארץ מצרים. זאת אומרת, שלא רק שכל אחד ואחד שחט בביתו, בניגוד למה שהיה בפסח ושאחרי זה, בפסח גדולות שמקריבים במקום מיוחד, והוא בכלל מזבחות תמיד זה מקום מיוחד במינו, לא רק שכל אחד שחט בביתו, אלא שהמשקוף והמזוזות קיבלו מימד הלכתי של מזבח. הביאו את הדם אל המשקוף אל שתי המזוזות, הם מזבח, מזבחות ששם העם ישראל הביא את הדם אל המזבחות האלו. והנקודה הזו נפלא מאוד. בית פרטי, שם השוחטים ושם יש גדר של מזבח. נמשיך הלאה. חידוש שני. כידוע לכולנו, באותו לילה היה אסור לצאת מהבית. עוצר. למה? בגלל שהמשחית נמצא, ואז צריכים להינצל מהמשחית ולא לצאת מהבית. בפשטות, זו הסיבה. מביא הרי בנקודה מעניינת מאוד, מדייק הרי מהתוספתא בהמשך לנקודה הראשונה. התוספתא מביאה, כמו שאמרנו, כמה הבדלים בין פסח מצרים לפסח גדולות. אומרת התוספתא, הבדל נוסף, פסח מצרים צריכים לאכול וללום באותו מקום של השחיטת הקורבן. זה שני פרטים, אכילה ולינה. לינה הכוונה לעבוד את הלילה. זה מי שולח לישון, אבל לעבוד את הלילה באותו מקום ששם שחטו את הקורבן פסח ואכלו ואוכלים אותו. אוכלים ולנים, עוברים את הלילה באותו מקום של קורבן פסח. בפסח דורות אין את הדין הזה. יכולים לאכול במקום אחד ולללום במקום אחר. בפסח מצרים אכלו ולנו באותו מקום. מדייק הרי במאמש אומר תוספתא, זה שאסור לצאת מהבית זה רק בגלל המשחית? רק בגלל שיש מגפה משתוללת בחוץ? ושהשם נוגף את מצרים? לא. זה דין בקורבן. התוספתא מדגישה איזה כאחת החומרות שהיה בקורבן פסח מצרים לעומת פסח דורות. זאת אומרת שזה דין בקורבן. זה לא דין רק להינצל מהמשחית. זה דין בקורבן, לא לצאת מהבית אלא לאכול וללון באותו מקום. אומר הרב בהמשך למה שראינו בנקודה הראשונה, מתברר שלא רק המשקוף ושתי המזוזות הושפעו מהקורבן והם הפכו להיות מקום של מזבח. לא רק, גם הבית כולו הושפע מהקורבן. הקורבן השפיע על הבית כולו, שבמקום הזה עכשיו יש דין, שבמקום הזה אוכלים את הקורבן, ובמקום הזה גם לנים עוברים את הלילה אחרי אכילת הקורבן. ללמדנו שלא רק שיש שינוי שהמשקוף והמזוזות יהיו כאין מזבח, הבית כולו השתנה, קיבל דין ששם אוכלים ולנים את הקורבן, אוכלים ולנים אחרי הקורבן. מכאן לנקודה השלישית. בפסח מצרים אומרת המשנה, קודם דיברנו על התוספת, עכשיו המשנה, המשנה מביאה דין שינוי בין פסח מצרים לפסח גדולות. פסח מצרים יש דין של הזעת דם על ידי האזור וכולי, להגיע, הזעת דם. כשאנחנו באים לרמב״ם אנחנו רואים שינוי, למה הוא לא כותב הזעת דם? למה הוא כותב הגעת דם? הגעה. למה? מביא הרבה, שבכל זה תוספתא, שהתוספתא באמת משנה מלשון המשנה, במקום להגיד הזעה, התוספתא מצטטת את הפסוק, והגעתם, לשון הגעה, והגעתם את הדם אל המשקוף אל שתי המזוזות. מה השינוי? מה נקודת השינוי? למעשה, הרבי מביא את הרוגצ'ובר. הרוגצ'ובר כבר כותב, למה כשמשה רבינו קיבל את הציווי עם הקדוש ברוך הוא, הוא שומע ונתנו את הדם על המשקוף אל שתי המזוזות לשון נתינה, וכשהוא מוסר את זה לעם ישראל אומר, והגעתם את הדם אל המשקוף אל שתי המזוזות. מה ההבדל? למה משה רבינו שינה? הדגיש יותר את ההגעה. אומר הרוגצ'ובר, אם אנחנו מדברים על נתינה, זה פירוש אופייני לרוגצ'ובר, הרוגצ'ובר הרבה פעמים חוקר אם המצווה היא הפעולה או הנפעל, התוצאה. האם המצווה היא לתת את הדם אל המשקוף, או המצווה היא שאדם יהיה על המשקוף אל המזוזות אחרי שנתן. אם אומרים ונתנו, זה מדגיש את פעולת הגאווה, האדם נותן. אם אומרים והגעתם, אז מסמנים, מדגישים כאן את ההגעה, זאת אומרת שאדם יהיה על המשקוף ועל שתי המזוזות. וזה רצה משה רבינו להדגיש, וזה מדגיש הרמב"ם, והגעתם את הדם אל המשקוף אל שתי המזוזות. הרוגצ'ובר מבאר את זה ברעיון של ההגנה מהמשחית. כיוון שמצווה מגינה רק בעידונו דעסיק בו, בזמן שאדם עוסק במצווה, ולא כשאדם הפסיק לעסוק במצווה, אז אם המצווה הייתה רק נתינת את האדם על המשקוף לשתי המזוזות, זה לא היה מגן אחרי זה מפני המשחית. אבל ברגע שהמצווה היא שאדם ימונח על המשקוף לשתי המזוזות, אז הוא מגן גם הלאה. אבל הרבי הוא מוסיף, על פי מה שאמרנו מקודם, אנחנו מקבלים פה תוספת העמקה והסברה בדין הזה. האם הקורבן פסח במצרים הייתה רק אפשרות להקריב את הקורבן בבית? אם זה ככה, באמת אין עניין שאדם ימונח אחרי זה, על פי ההבנה הזאת. זה האפשרות לגברה להקריב את הקורבן בבית שלו. אבל כמו שאמרנו מקודם, החידוש של הרבי, שהקורבן פסח משפיע על המקום בעצמו שם, המקום, המשקוף המזוזות נהיו מקום מזבח, והבית היא המקום של אכילה ולינה של הקורבן, אז החפצה של הבית משתנה על ידי הקורבת הקורבן. ולכן העניין לא רק של לתת את הדם, שזה היה מסמל רק פעולת הגברה, אלא גם כן שינוי בחפצה, שאדם יהיה מונח במקום הזה, במקום שבו הקריבו את הקורבן פסח בבית של כל יהודי ויהודי. אם ככה, שלוש נקודות, בשיחה יש עוד נקודה רביעית, אבל נקצר. שלוש נקודות שאנחנו רואים כאן את הנקודה של הרבי, הבית הופך להיות מזבח, למרות שזה בית ללא איזושהי סגולה מיוחדת, הבית הפרטי של כל אחד ואחד, משפיע המקום, הקרבת הקורבן, לא רק על המזבח, דהיינו משקוף שתי מזוזות, כל הבית כולו. והנקודה השלישית, שיש החפצה משתנה, ולכן יש דין של הגעת הדם, וההישארות של הדם אחרי שנה, שנתנו על המשקוף שתי מזוזות. מה כל זה מסמל? אומר הרבי נקודה מדהימה, נקודה נפלאה. כמה אפשר לחשוב על הנקודה הזאת? אומר הרבי שכידוע לכולנו, יציאת מצרים זו לידת עם ישראל. פסוק ביחזקאל, נבואת יחזקאל. נמשל לידת עם ישראל. אז מובן שכזה אירוע מיוחד במינו, לידת עם ישראל, מביא לידי ביטוי את המטרה של עם ישראל עלי אדמות. מה התפקיד של עם ישראל עלי אדמות? המטרה הסופית באה לידי ביטוי בהתחלה, בלידה של עם ישראל. כידוע לכולנו, שלוחים של הרבי עסוקים בזה יומם ולילה, לעשות מעולם בירה ולסבודך וסחטיינים, חוץ ויהדוס וכולי. המטרה של העולם זה לעשות בירה ולסבודך כאן בעולם שלנו. איך עושים את זה? פשוטו של מקרא, ועשו לי מקדש. אז צריכים לעשות משכן, מקדש, ושם יש השרת השכינה. אבל, כידוע לכולנו, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אומר הרבי נכון, פשוטו של מקרא, בית המקדש ומשכן. אבל למה מדגישים בפסוק הזה כל אחד ואחד? אומר הרבי בגלל שהמטרה הסופית, שהקדושה תהיה לא רק בבית המקדש ובמשכן, אלא בבית הפרטי של כל אחד ואחד. להפוך את המקום הפרטי שלי בתוך תוכי, מקום להשרת השכינה. מדוע באמת? אבל הרבי כך. הרי כמובן שהדרגה של השכינה והקדושה הכי גבוהה זה בבית המקדש, שם השרת השכינה, שם הדרגת הגבוהה של הקדושה. אבל מקום המקדש הוא מקום מאוד מסוים. רוב עולם הזה נמצא בחוץ למקום ההוא. אם המטרה היא להביא את השכינה פה למטה, אז זה לא מספיק שיהיה בבית המקדש ובמשכן. לכן זה בתוך כל אחד ואחד. לא בתוכו, אלא בתוך כל אחד ואחד. אם ככה, אז עכשיו אנחנו מבינים מדוע בפסח מצרים היו צריכים לעשות את הבית מקום לקורבן ואת המזבח וכולי. כיוון שהמטרה הסופית היא שהשכינה תהיה לא רק בבית המקדש המרכזי, לא רק במשכן, אלא בתוך כל אחד ואחד, ובבית של כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה בהתחלה בלידה של עם ישראל. אחרי זה, כשבנו בית המקדש, אז, או לפני כן שעשו את המשכן וכולי וכולי, אז כמובן שיש כבר עכשיו איסור לעשות קורבנות כל אחד בבית שלו, שפותי חוץ. ודאי שעשו. צריכים לעשות במקום ששם משפיע על בית הפרטי של כל אחד ואחד. יש משכן מרכזי, והמשכן המרכזי משפיע על הבתים של כל אחד ואחד. אבל לפני מתן תורה, כשהיו במצרים, בלידה של עם ישראל, נותן הקדוש ברוך הוא, תראו מה המטרה שלכם. המטרה הסופית זה להביא את השכינה ואת הקדושה, לא רק למשכן ולבית המקדש, לבית הפרטי ולתוך כל אחד ואחד מישראל. ולכן מקום המזבח, הבית, המשקו ושתי מזוזות, לכן הלינה והאכילה וכו'. כל השינויים האלו כדי להדגיש קדושה בבית. שלוחים של הרבי, בניתם ואתם בונים מדי יום ביומו אימפריה של שליחות, בתי חב"ד, מבנים, בתי חב"ד בכל פינה ופינה בארץ הקודש. היום המבנים האלו בתי חב"ד סגורים לצערנו. יתן הקדוש ברוך הוא ששינוי יהיה תקף ומיד ממש, נזכה כולנו למסמיד לששני של בית חב"ד הגדול. אבל כרגע הבתי חב"ד סגורים. אז אולי אנחנו יכולים לקחת מהשיחה הזו גם כן את התובנה הזו, שכרגע כשהבתי חב"ד הכלליים סגורים, וכל אחד ואחד מכם והמושפעים שלכם ספונים בתוך ביתו, אולי זה הזמן שאנחנו נשתה את הבתים שלנו ונשפיע על המושפעים שלנו את הנקודה הזו שהרבי מדגיש בשיחה. לעשות מהבית הפרטי שלנו את מקום השראת השכינה. מקום שבו יש קדושה ויש טהרה וכו' וכו'. זה מזכיר לנו את הבקשה, את המבצע של הרבי בתשמ"ז, זכיתי אז להיות אצל הרבי. שכל אחד ואחד יעשה מהבית הפרטי שלו בית חב"ד, כל בית בבית בית חב"ד. אז אם הבתי חב"ד הגדולים סגורים נכון להיום, אז עכשיו אנחנו נשתדל לעשות את הבתים שלנו הפרטיים ולהשפיע על המושפעים שלנו, שכל אחד ואחד הבית שלו יהיה מקום של קדושה, של תפילה ושל תורה ושל צדוקה ושל מדסטבס ושל כל הדברים הטובים, ועדיין נזכה כולנו לבניין בית המקדש השלישי, על ידי משיח צדקנו, ואז נשב, נבוא כולנו לעשות את הקורבן פסח, ובסמיק דש השלישי צפופים וקרובים אחד לשני, שיהיה במהירו ביומנו ממש עולנו.
והיא שיום דור.
זמן קשה מאוד לדבר עכשיו. למי יש ראש לדבר על דברים כאלה עכשיו? זמן קשה וקריטי, אבל לאידך, י' ניסן מגיע, ובלשון של הרב נשמע סיידן בניגלי, תזכיס לב, עיר וחייס נפשנו ניתן לנו. זה היום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרב, שהוא עיר וחייס נפשנו, שלנו ושל כל העולם, של כל האנושות. כמו שהרב במאמר מרפואיני, השם ואירופה כי צילוסי אוטו, שעל ידי שהם מספרים את התאילס ואת התשבור כזה של רשבי, מגלים את זה בעולם. אז במילא, כשאנחנו מתוועדים בקשר לרבע, עכשיו אנחנו כולנו צריכים את הרבע בגילוי, כאן למטה, לבטל את העניין הזה ולהביא את משיח, לבטל את המגפה הזאת, רחמון אצלן, את המצב הקריטי שאנחנו מצאים בו. אז במילא זה הזמן להתחזק ולדבר על תילוסי ספירו. אז ביקשו ממני לדבר על אלמנות שהיו עם הרב בקשר לשליח הזה בכלל. אז אני אספר קצת קודם על בקשר לשליחות באלסקה. אז בטוב שינון בקיץ, בטוב שינון בסיוון, טוב שינון בסוף סיוון, כתבנו לרב שהרב שלום בר לויטן השליח בסיאטל, שהוא היה השליח ראשי של כל המדינות הסמוכות בצפון מערב ארצות הברית כולל אלסקה, והוא הציע לנו לנסוע לשליחות באלסקה. כתבנו לרב שמקשים את ההסכמה הרבה להתעניין ולנסוע לאלסקה לראות את המקום. הרב מתח קו תחת המילים הסכמה וברוכה. אחרי זה כשחזרנו הסכמנו לקבל את המקום, ולקח כמה חודשים, היה כתבנו חוזה והכל. ואחרי זה באלול תופשין נון דיברתי עם אחד מהמזכירים של הרב, הוא אמר תכניס את הדוח, תכניס את החוזה לרב והכל, אבל אני בשום מה לא רציתי להכניס את החוזה לרב, לא רציתי להטריד את הרב עם הפרטים. כתבתי פתק קצר של שלושה שורות, וכתבתי שאני רוצה, שאנחנו הסכמנו לקבל את ההצעה של הרב שלום בר לויטן, של לשלוח בשליחות של הרב למדינת אלסקה, ואנחנו מבקשים את ההסכמה הזו בחוסר הקדישו. התחלנו אולי את התשובה לאיזה שבועיים, ונפגשתי עם המזכיר, והוא אמר, וזה היה בערב, בלילה שלפני ערב סוכס, אמרת, תכתוב, אני אראה מה אפשר, תכתוב עוד פעם, נראה מה אפשר לעשות. ובערב סוכס יצאה התשובה, בערב סוכס בבוקר, הרב ענה, טוב שנון א', הרב ענה, שוב מתח קו, תחת המילים, אסכמוסי בחוסי הקדישו. עכשיו, כשחזרנו מאלסקה, שלושה חודשים אחרי זה, זה היה בעיר תינוסי. אז כתבתי לרב אז מכתב מהשדה התעופה, כתבתי לרב מכתב, שלחנו פקס שאני מגיע עם זוג לבקר אצל הרב, ושאנחנו הולכים לבוא בדולרים וכו'. כתבתי מיהו ומהו וכל, הוא היה בעל הבוס שהוא התגייר וכו', ואשתו הייתה יהודיה, סיפור שלם. אז כתבתי על עזה, אז היה בדיוק אחרי השיחה של חופכי סניסם, ואחרי שהחתימו את כולם על קבולס המלכוס של רבי מלך המשיח. ואז חשבתי, אחרי שחתמתי, אז אי אפשר לכתוב לרבי מונף שחתמתי על קבולס המלכוס, אז כולם חתמו, אז איך אפשר לכתוב בנוסח אחר? אז כתבתי הנוסח עם התואר הזה, חג קדמוש לתם מלך המשיח. אז כשנכנסתי למזכירות, לאבו קרא לי, והוא אמר לי שהרבי הפך את הדף וכתב על זה לקשיובה ידיע לי. אחרי זה, יום אחרי זה, ליבלה סיפר לי שהרב ענה את זה לכמה מאלה שעסקו בעניין הזה באותו שבוע. אחרי זה, ביום ראשון כשבאנו בדולרים, אז עברתי עם הזוג הזה, והרב עצר אותם, והרב דיבר אלינו בעריכות גדולה באנגלית. הרב אמר אז שאלסקה מאוד רחוקה מכאן, ואלסקה נותנת, כשאומרים את השם אלסקה, זה מזכיר על קרירות, אבל לחיות באלסקה זה עניין של, צריכים חמימות, טמפרטור חם בבית. אז הרב אמר, זה ההבנה של הדברים. הרב אמר ש, אבל כשמגיע להפיץ יהדות, אז אל תסתכל על אלסקה כמקום קר, זה להפך, כמקום חם, ותפיץ את היהדות בחוזק ובהצלחה. זה היה דבר אחד שהרב אז אמר. ואחרי זה, חזרנו שוב אצל הרבי וקראתי שוב בשעה בסנח. אז עלינו אז לקחת משקי, כי הייתה לו חתונה ליהודי הזה שהתגייר, ואחרי זה לגר הזה שהתגייר. ואחרי זה כשעלנו דולרים, אז נתנו אלבום של הפעולות, ואז הרב אמר, הרב אמר לי, הרב אמר, הצלחה רבה מופלגו אין דשליחס. באמת, באמת מה שכל מה שקרה עכשיו באלסקה ב-30 שנה האחרונות, שיש לנו קמפוס ומוזיאון והכל, אני מייחס את זה לברכה הזאת, כי בדרך הטבע באמת לא חלמתי מעולם שיהיה כאלה דברים פה באלסקה. נסענו למקום קטן וחשבנו שזה יהיה מקום קטן, ולא ציפינו לגדולות ונפלאות. להפך, זה היה כל המטרה של לנסוע לאלסקה, זה היה מקום קטן, לנסוע לשלוח למקום רחוק וכולו. אבל להפך, הרבה אמר את המילים האלה, הצלוח רב מופלוגו אין ישליחס, אז ראיתי, אז כששנים אחרי זה ראינו את ה... כשהרבה אומר מילה, אז עד כמה שזה פועל. גם כן, דרך אגב, בשיין הרב, אז כשבאנו לפה, הייתה פה מיקווה שהרבה בנה פה לפני 20 שנה, 20 שנה קודם, בטוב של המדלד, על ידי הרב הבר, שהוא היה אז... הוא היה אז צ'אפלן, הוא היה סמל דת בצבא בחיל האוויר בארצות הברית כאן באלסקה. אז כשבאנו, אנחנו עשינו שיפוץ של המקווה ושינינו את זה, כשהבטחה זה היה משלוגים, ושינינו את זה משלוגים, כי המקווה כבר הייתה המון שנים מוזנחת. ולפועל באלסקה, לדאבוננו, לא היה גשם, ולא ידענו מה לעשות. היינו פה, עבר כמה איזה 6-7 חודשים, ואין גשם. אז הגיע כבר שיין הרבה, חשבנו בחורף ודאי שאין גשם, כי הכל פה קר ומושלג, אבל לפחות בקיץ לא גשם. אז מה עושים? אז בשיין הרבה כתבתי פקס לרבה, באותה לילה התמלא המקווה עם כל השיעור. ולפועל אחרי זה חיכינו 3 חודשים שאולי התמלא יותר, כי התמלא שיעור וחצי, חיכינו שאולי התמלא יותר, וזה לא. מה שהתמלא אז, שכתב פקס לרבה, זה מה שהתמלא, זה היה שיעור וחצי וזה מה שהיה. אחרי זה, פעם האחרונה שהיינו אצל הרב לפני חבזי נודר, זה היה, נסענו לכל המשפחה להקין את השלוחים שלך בישבט, ומה שהיה ככה, זה היה בראש חידש עודר, ביום ראשון הזה חובכי השבט זה היה, אז עברנו אצל הרב והרב נתן דולר לכל אחד מהילדים, הרב שאל כל אחד מהילדים, הוא גם נוסע על אלסקה, ואחרי זה עברנו כבר, הרב כבר התחיל לתת דולר בדולר של אשתי, שעמדה מאחורינו, אם היה לה ילד שהיה אופשרנש, הרב התחיל לתת את הדולר, והרב הפסיק באמצע, והוא קרא לנו בחזרה, אז החזירו אותנו, היינו כבר בדין התחת, נחזירו אותנו, הרב צעק, איזאת מחן, הפנים היו מהירות, עם חיוך עצום על הפנים, צעק, איזאת מחן, אחרי זה הוא שמר שוב, איזאת מחן דוד נברם, הוא מאוד מאוד חייך. באופן אישי, כבחור, היו לי כמה מענות שבשנים לא רציתי לספר אותם, אבל לאחרונה חשבתי שאולי זה יכול לעזור לאחרים. אז פעם היה לי איזה עניין שהיא העיק עליי כבחור, היה לי מחשבות וזה, וכתבתי לרבי שיש לי מחשבות המבלבלות בעניין הזה. אז הרבי ענה לי אז 3 דברים, הרבי ענה 3 נקודות. על מה שכתבתי, מחשבות המבלבלות, אז הרבי ענה... הרב ענה על זה, כתבתי לרב שיש לי מחשבות מטרידות ומבלבלות, אז הרב כתב, הוא מטריד את עצמי. הרב לקחת המילה, מחשבות המטרידות ומבלבלות, הוא הוסיף, הוא מטריד את עצמי, במחשבות המטרידות ומבלבלות, והסעסק במשהו אחר. זה דבר אחד הרב ענה, שאתה מטריד את עצמך. דבר שני הרב ענה, אם בפשטוס מה שנאמר, תום אמתי עם השם מלקחו. שתלמד בפשטוס את הפסוק שכתוב תום תהיה שם מלכך, שזה בפשטוס ככה, שצריך להיות תום, לא צריך תמיד דבר שלישי הרב ענה, כתבתי לרב שאני מבין מהשיחות של הרב שהרב נותן את ההוראות בהתוועדות, כשעוסקים בעניינים של הרב ולפי ההוראות של הרב בהתוועדות, אז הרב עונה על כל השאלות ועל כל הבעיות ונותן את כל התיקונים וכו'. וכתבתי, שאלתי אם זה נכון, הרב ענה, הרב עשה עיגול המילים זה נכון, כתב, אמרתי זה ובכמה פעמים, שנכון אמרתי את זה וכמה פעמים שזה, שהרב נוקח קר עלינו ואנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לעסוק בעניינים של הרב. המענה הזה מונה מאוד חשוב, בגלל שבמענה הזה למדתי, לקח לי שנים להבין את המענה הזה, שבעצם כשאנחנו מתלוננים, שלא מבינים ולא מרגישים, ויש לנו מחשבות ושאלות וכולו, והאמת היא שזה הכל תלוי בנו, שהרבי נותן את הכל מוכן, ואם יש לנו את העבודה של איסון שבנשום, אז זה יונית אנדרש, שמתמסרים לעניינים של הרבי ולומדים את השיחות של הרבי, התורה של הרבי, ומתעסים בזה לגמרי, מתעצמים עם זה, אז זה כבר, זה נמצא בתוכן, הרבי כותב, הוא מטריד את עצמי. ביססק משהו אחר, זאת אומרת שזה רק תלוי בנו, זה אנחנו מטרילים את עצמנו, באמת אם אנחנו עושים את עצמנו, אז הכל, אז הכל, הכל מתגלה. דרך אגב, גם היה לי פעם, שהייתי בחוץ העיר בלוד, אז פעם שכחתי להניח תפילי רבי נתן, אז הרבה אז כתב לי, זה היה בלמטס, הרבה כתב לי, All of these בוקי בלחס תפילין לצריכס, ובייס גימה מורך סילס הדבר מצט תפילין, שהתיקון של לשכוח רבי נתן, זה להיות בקי בלחס תפילין לצריכס, ובשניים שלושה מאמרים על, 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 על תפילין. אחר כך רציתי להוסיף ולסיים, ש כידוע שעבדתי על הספר עם בראשית, יחד עם הידיד שלי, הרב אליעזר זקלקובסקי, אז ידוע שהרב עבר על הספר בדרך לאוהל, אבל כמובן שהרב לא עשה הגעות על הספר עצמו, הרב לא הגיע את הספר, הוא עבר על זה, הוא קרא את זה, שזה היה זכות עצומה, היו שתי שיחות שהרב הגיע מיוחד לספר, הרב גם ציין את התאריך פסח דובו, שזה דורש בכלל לעצמו כל הסיפור הזה, אבל כשהייתי כבר באלסקה, זה היה בתמוז, טוב של תמוז טוב של נ"א, אז קודם כל, באמת בתחילת תמוז הכנסנו בסוף סיוון, חוטף סיוון, הכנסנו את הספר לרבה, באופן רשמי, אחרי שכבר הרבה קרא את זה, כשהוא נתן את ההסכמה הכללית לרב קרינסקי, הרבה קרא את זה בדרך במכוני, בדרך לאוהל, אז כשהכנסנו את הספר, אז הרבה כתב נסקבו בצ'ואסכן, צ'ואסכן, בדובר באיטי, על הספר הוא כתב דובר באיטי, ואחרי זה כתבו שזה יהיה, שמקבים שזה קוראים נחס רוח, אז רבי כתב, עשיתם אלה רב. רבי אז חתך מהפתק את השם של האימהות של החותמים, הוא אישו את השם הפרטי ושם המשפחה. אבל אחרי זה בסוף תמוז, אז כשהייתי כבר באלסקה וכתבתי את המבוא, את המבוא לספר, אז על זה, והייתי מאוד, כמו שהספר היה מאוד, המבוא היה בעניין מאוד עדין, בעניין של קבלת הנשיאות, אז קצת מאוד חששתי, בכלל חששתי מהספר, ולכן ביקשתי מהרב קרינסקי שיאר את זה לרבה, כי חששתי, כי זה ספר עדין, בעניינים של קבלת הנשיא, זה ספר מאוד עדין, במיוחד בתקופה ההיא, שזה היה בחיים חיוסי של הרבה, זה דברים שכמעט ולא כתבו ולא דיברו עליהם, אז ככה זה היה מאוד, אז מאוד פחדתי מזה, כל מילה הייתה, כל מילה בספר מבראשית, ישבתי אישי וניקים, וזה היה מאוד, אז המבוא שכתבתי, הייתה לי עזרה של הרב דוד אולידות, שעזר לי מאוד, אחרי זה רב דוד אולידות, ועוד כמה, רב שמריאנובסקי, ועוד כמה שעזרו לי מאוד, כי זה היה דברים מאוד עדינים. אז פחדתי מאוד על המבוא, אבל לכן הכנסתי את זה לרבה באופן רשמי, וכתבתי לרבה שזה המבוא למברי שעומד להופיע בקרוב, וזה הוגה, כתבתי לרבה שזה מוגה עד כמה מומחים, והוא שר עד אנולס כאוס, ואני רוצה למסור את זה לרבה, אני רוצה למסור את זה דפוס, אז אני רוצה להגיש את זה לרבי, כאילו שהרבי, תרם ההדפסה. אז הרבי עשה עיגול, כל מה שכתבתי, שהמומחים עברו על זה, ושהכאוס אישרה את זה, והרבי כתב, הוא מספיק כפושת. הרבי עשה פסיק, מספיק כפושת. זאת אומרת שזה, שהם עברו על זה, אז אין צורך, אם עברו על זה מומחים והם הגיעו את זה, אז זה מספיק. רבי כאילו נתן את זה, אני מתאר לעצמי שהרבי קרא את זה, אבל זה כאילו היה, זה הייתה המענה שהרבי כאילו אמר היה באמת עוד, עכשיו באותה תקופה, הרבנית אולטיין היא הייתה עורכת של הדידי שאים, והיא הייתה, הרבי היה מגיע את כל הדברים שלה. וכשהגיע בטוב שנון א', בקיץ נון א', אז כשהיא שאלה, היא הכניסה לרבה כרגיל, אז הרבה כתב, אין הזמן גרומה ואסמוך על הגאוסו. ואז הזמן שהרבה אמר שהוא כאילו, כמו הלשון שהיה ביחידוס לגוף, שהרבה כתב שגדויים נעשות יושים, וכן זכפה לוזנב, זה יקורים שעד התקופה התחילה, שהרבה אמר ש שהוא נותן את הכוח לחסידים שיכוונו לכוונה. רק רציתי לסיים עם מענה מעניין שהייתי קשור בזה, כידוע שעסקתי בתור בחור, עסקתי מאוד חזק בנגיע לוועד המימוש, שעשינו את התוועדיות והאסיפות לעניינים של הרבה, והרבה מאוד עודד את זה וכולו, אז הייתה אז, היה אז בקשר, זה היה בסוף תופשים למבוא. זה מענה שחשוב שנוגע גם לעכשיו. זה היה בסוף טוב שמבוא, זה היה ממש 3 ימים בחוף זין ובחוף זין אלו. אז הרי היה, המשפט התחיל כמו שקוראו כולם יודעים, הרבה דיבר על, על הספרים, על הגניבה של הספרים, התבסתם על סטוף שממי, ואחרי זה המשפט התחיל להתעסקיז את השמי מבוב, וכולם אז אמרו שהשופט אמר אותו 3 חודשים, ואחרי זה היה עיכוב, לקח משפט אחר, וזה לקח המון המון חודשים, וזה כמו ידעו מה שהיה אצל הרבה, עם הבריאות של הרבה, בחב זין עוד, בחבוב עוד מבוב, עם הרגל והכל, אז וזה פשוט, זה היה עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, והגיע סוף מבוב, ועדיין לא רואים לזה סוף. אז הכנסנו, עשינו, ארגנו יחד עם האברכים שהיו חלק מוועד המימוש, הרב קצמן ופונגרד ועוד, אז הכנסנו לרבה ביום רביעי חב זין אלו מבוב, הכנסנו לרבה שהולכים לעשות כינוס תירו תפילו לזירוז עדידן נוצח, כי כבר עבר הרבה זמן, וכל הקיץ עדיין לנשונו, ולא ציפינו, זה היה באמצע השבוע הכנסנו, ולא ציפינו, רק הודענו לרבי שנושאים את זה, ואז כל הרוחים הייתי שחיה, זה 1,000 איש בכינוס הזה. ובהפתעה הגדולה, ממש לפני הכינוס, קראו להם המזכירות, שהרבי שולח בבוק משקה, הרבי הוציא בבוק משקה בשביל זה, לא היה באמצע, בדרך כלל אתם בבוק משקה בשבתות בפברנגל, הרבי הוציא באמצע שבוע בבוק משקה, והרבי כתב, תשו הסכין על הבשור הטבע, ואסקר בלי נדר על הצין, להצלוח הרבה. זאת אומרת שזה שדאגו לעניינים של הרבה, וכאב העניין של עדן נוצח, הרבה כתב תשור הסכינה. אצל הרבה זה היה פסור הטבע, שהקהל, שהאנש והפימים דואגים וכואב להם, ועוסקים בתי רצו לבדוקר לזירו זה דן נוצח, שהיה אחרי זה בהי טבעס. אז אותו דבר גם עכשיו בזמננו זה, שאנחנו נמצאים בו, שלמרות כל שאנחנו צריכים להיות מובטחים שדן נוצח, ביד החסידים על הלינו, ומה שקורה עכשיו, החשך הגדול בעולם, זה הפרפורי גסיסה האחרונים של הסמחמם, שהוא רואה שהגאולה הולכת להגיע, ובוודאי שיהיה דדן נוצר, ובזאת השם ידע לפניסן הזה, כמו ידע לפניסן הראשון, בתוף סמח בייס, שהרב ראש פיליקר בכותב, אז שהיה, שקיימים לפני פסח, היו באיפן פלא נתבטלו הגזרות, ובזאת השם ידע לפניסן הזה, באיפן פלא נתבטלו הגזרות, והרב בקרוב ממש יתגלה וילחין הקימי סנצל. חיים.
שלום עליכם, השלוחים היקרים, התוועדות ליל שישי המסורתית, והפעם לכבוד יהודה לפניסן, נתחיל עם ניגון של הרבה. אומנם הרבה כותב, או אומר, שזה ניגון שמיוחס לאדמור הזקן, אבל אנחנו יודעים שזה כנראה של הרבה, או שאדמור הזקן לימד את הרבה באופן פרטי. סומו לכו Come on, come on,
I'm
כמדי שבוע יש לנו את המדור של פעילות בשטח, והשבוע בעקבות המצב וערב פסח מחזקים ומתחזקים בעבודת השליחות, שיח השלוחים בענייני פעילות השעה, מבצע מצה ומבצע י' ניסן, שיח השלוחים עם הרב יוסף יצחוק הכהן אהרונוב, הרב לוי מנדלסון והרב דוד קורץ מצעירי אגודת חב"ד. בבקשה.
לחיים שלוחים, לחיים זה ערב י' א' ניסן, דבר ראשון צריכים להגיד לחיים.
חיים,
לחיים, לחיים,
לחיים.
mit verschiedenen Matones zum Jumaleder. Es ist zugegangen Arab Parshan, es ist zugegangen Reb Masefer, von ich wende, wo das ist, in der Reb Nigem Lechaim. Das haben wir gebringt von alle Yeshivas von Tenchet Mim Lubavitch über die ganze Welt und mal reingeschickt in die Tmimim, die Chidushim, und wie weiter. Das ist zugegangen Arab Mentlik zum Reb Schlittek. Das ist in einem gebrängt Schlüssel in Chabad-Haus über der Welt, von Madison, Wisconsin, Rochester, New York, von Detroit, von Miami.
God bless you to inspire your students not only in your subject, but also in Yiddishkeit. חיים ולבלוח. Now you can safely take a second door. You have no danger of becoming intoxicated.
It's in fire,
not fire. Give me a stretch of glass.
אין ספק שזה ערב י"א ניסן, זה הזמן שצריכים לקבל החלטות טובות, והכי טוב לשמוע ממכם שלוחים, אתם נמצאים בשטח, באמת מה קורה בשטח, ספרו לנו, ואחר כך נמשיך את ההיוועדות.
לי יש דווקא שאלה, שאל אותי היום מישהו, פה בכפר חב"ד, פגש אותי, והוא אומר לי, אתם עדיין מגיעים פה למשרדים, אני רואה כל יום עובדים, ומוסיפים פעילות, אולי כזה מצב, יש סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה ואנשים נשארים בבית, תשארו גם אתם בבית, תנמיכו קצת את הפעילות, לא יקרה אסון, גם בתי עסק סוגרים עכשיו, לא עושים אירועים, אז אולי הגיע הזמן קצת לנוח ולהיות בבית.
אני חושב דוד, אני חושב שלדוד גם לך רבי יש את התשובה לפני שאני אענה את התשובה, תגידו אתם מה התשובה לזה.
אני מוכרח לומר שאני בקשר עם השלוחים שמפעילים את העמדות תפילין כל הארץ. זה לא רק שלוחים, זה גם אנש. ותמימים שכל יום שישי מפעילים עמדות. יש אלפי אלפי יהודים שכל שבוע היו מניחים תפילין בעמדות האלו, בדוכני תפילין. ועכשיו אין להם איפה להניח. והיהודים האלו שמניחים תפילין זה היה חלק מסדר היום שלהם. הם מתחילים את היום או בהפסקת צהריים של העבודה שלהם, יורדים לדוכן תפילין ומניחים תפילין. ואנשים האלו היום לא מניחים תפילין, והשלוחים מתקשרים, ואני מדבר עם השלוחים, עם פעילי השטח, איך אפשר לשבת בבית ולא לעשות שום דבר, שאנחנו יודעים שזה המצב? לא מספיק שיש לנו את הקורונה, גם אנשים לא יניחו תפילין? זה הזמן הכי טוב שיניחו תפילין, שחייבים לעורר את האנשים, איך עושים את זה? ואנחנו ישבנו על המדוכה הזאת פה הרבה מאוד זמן, הרבה שעות רבות, וגייסנו את מיטב המוחות בשוק הישראלי שמבינים בתקשורת, במדיה חברתית, ובאמת יצאנו בימים האחרונים בקמפיין ענק שהסיסמה שלו, הנחתי בבית.
בדרך כלל זה הפוך, כן. אנשים שאתה מבקש מהם להניח והם אומרים הנחתי בבית זה...
משם זה הגיע, הם אמרו לנו, האנשים האלו שהם לא דתיים, ותמיד שבאים אלינו בדוכן תפילין להניח תפילין, אז אנחנו אומרים הנחתי בבית. אז הפעם הנחתי בבית זה לא תירוץ, אלא מציאות. כולם צריכים להניח תפילין ובבית. ואנחנו מאוד מקווים שהמבצע תפילין הזאת במעדורת הקורונה יצליח בענק. השלוחים, לפי איך שאנחנו שומעים כרגע, מעוררים את הציבור, והציבור מאוד מאוד קשוב. ראינו היום תגובות כבר בכל מיני ברשתות. הייתי היום תגובה, נשלח את זה לכם אחר כך שתראו. מישהו כתב, אני הרבה זמן כבר לא הנחתי תפילין, אבל מחר בבוקר אני מניח תפילין ושולח תמונה. אז אולי בזכות זה אנחנו נגיע להיקפים של מבצע תפילין הרבה הרבה יותר גדולים. האמת שאנחנו חייבים להגיע להיקפים הרבה יותר גדולים, כי המצב מחייב. אז חיים לחיים.
חיים לחיים.
גדולי בינו ואתה. אתה רק שאלות?
אולי לא תשובות, אבל סיפורים אני יודע לספר. הימים האחרונים היו לי מאוד עמוסים, לאחר שגייסת אותי בצו 8, לפעילות מחוץ לשגרה שאני עוסק עם השלוחים בבתי רפואה, לפרויקט של כזה התמצא לכל יהודי. ודבר ראשון, אתה ציפית להרבה, הרבה יותר ממה שאני ציפיתי, אבל התוצאה הייתה עוד יותר הרבה. שלוחים שעכשיו רואים את ההתוועדות ומתוועדים יחד איתנו, נחשפו לפערים האלה בין ההכנה שלנו לכמות ענקית של יהודים לבין ההיענות שהייתה עוד הרבה יותר מזה. ברוך השם, בזכות הצוות של מרכז הרי שליחות, כל השלוחים פה בעניין של צעירי חב"ד, הם לא עובדים רגילים. מדובר בשלוחים שהתגייסו לעשות את המבצע הזה לאפשרי ברמה הלוגיסטית. וברוך השם, הגענו לכמות אסטרונומית של יהודים שהשנה יאכלו מצה, כזה התמצה. גם אנשים ששנים קודמות לא אכלו, וגם אנשים שאולי בגלל המצב היו מוותרים על זה, והנה אומרים להם, יגיע עד אליך כמעט בלי כסף, רק משהו סמלי ככה, כדי שירגיש שותף, וברוך השם רואים את השינוי הזה, שבמקום לסגת אחורה בפעילות, דווקא צועדים קדימה. אני יכול לספר גם על הפעילות בבתי רפואה, שטח שאני חי אותו, ויש היום 20 שלוחים בבתי רפואה שעובדים בזה, ומצד אחד נהיה הרבה יותר קשה, גם ההסתובבות במחלקות דורשים אמצעי מיגון, ומתנדבים שהשלוחים מפעילים, בדרך כלל ביום רגיל מאות מתנדבים פועלים על ידי השלוחים, ומגיעים בשמם לאנשים וכולי, ועכשיו בתי רפואה אוסרים על מתנדבים רגילים להסתובב. הם מבינים כמובן שהשליח הוא לא מתנדב רגיל, ואפילו אם רשמית הוא לא עובד של בית הרפואה, הוא כמובן חופשי לעשות את הפעילות, אבל זה הרבה יותר עומס על השליח. ויחד עם זה, נוספו עוד כרגע מאות, מדובר על מאות אנשים נוספים שנמצאים בבית הרפואה באשפוז, סדר גודל של בערך 600 עכשיו, ואנחנו מקווים שהתחזיות יתבדו, אבל מדברים על זה שזה כנראה לא הולך לרדת מיד, אלא קודם כל יעלה לפני שירד. ואנחנו מדברים על ליל הסדר. בדרך כלל עושים אירועים של ליל הסדר מהמיוחדים ביותר, אלה שנמצאים בבית הרפואה. מדובר על אלפי אנשים בכל בתי הרפואה ביחד. והשנה אסור אפילו לארח אדם בודד, לא יכול לארח אדם בודד אחר, בטח שלא נותנים לנו לעשות את האירועים. ומכמה וכמה שלוחים אני שומע את אותו סיפור, שדיברנו עם ההנהלה והם אמרו לנו השנה נוותר, וכאילו עדכון כזה, השנה לא יהיה, בוא נהיה ברורים. וכשהשלוחים יתעקשו, אנחנו בוודאי נעשה, דבר ראשון זה יתקבל בפליאה אצל אותם אנשים. אז מה שקורה זה שאנחנו במקום לעשות אירוע אחד עם מאות או לפעמים אלפי משתתפים, עושים הפוך, אלפי אירועים בכל בתי הרפואה ביחד, שבכל אחד יהיה משתתף אחד, נערכים להביא לכל אחד את המצה שמורה כמובן, עד למיטת האשפוז, ויין ללא אלכוהול או מיץ ענבים שיוכל לעשות דלת קייסס והגדה, ואפילו את המנות של הסעודה, שיהיה לו גם כן את השולחן אוירך, את כל מה שצריך ליל הסדר, יהיה מאות ואלפי אנשים שפשוט יחגגו את זה במיטה של האשפוז, וזה חלק מהעבודה שאנחנו במקום לסגת אחורה, יכול להיות אפילו שהשנה מספר המשתתפים בסופו של דבר יהיה עוד יותר גבוה משנה רגילה, דווקא בגלל השינוי הזה של הפורמט שאנחנו מתעקשים, ובאמת השלוחים עצמם הם אלה שעושים את זה ומגיע להם כל קרדיט שיש על הדבר הזה, אבל אין ספק שלא באנו פה בשביל הקרדיט, אלא בשביל המטרה שמשותפת לכולנו, לעשות לרבי נחת רוח.
לחיים.
חיים לברוך.
ומה שברור הוא מה שאתה סיפרת על ה... על ה... על ה... על המבצע של הרבי של מצה שמורה, כשזה איזה מצה, ידעו את הסיפור, שסיפרו את זה, אני חושב שגם כתבו על זה, שהרבי אמר, שמישהו סיפר לרבי על הנושא של שהוא בודה בניינים, הרבה כסף, וסיפר איזשהו סיפור של 10 מיליון דולר, לא יודע בגלל איזה בניין מדובר, אבל מה שחשוב, מה שהרבי אמר, מיין הבניונים, כזה איזה מצה. הבניינים שלי, זה כזה איזה מצה. והנה, לבד אמרת שבזכות שהשלוחים התמסרו לנושא הזה ולמבצע הזה, אז אנחנו רואים שכמו שאתה סיפרת, שבאמת רוב הארץ, רוב היהודים הולכים השנה לחול באמת לקיים את המצווה שלהם במרכזי סמצה. לחיים לבוא.
לחיים לבוא.
וכעת אנחנו עוברים לחלק המרכזי של התוכנית כל שבוע, ההתוועדות. והיום התוועדות מיוחדת לכבוד י' א' ניסן עם השליח הרב ברלזר, השליח הראשי של הרבי ברוסיה. אבל שלוחים יקרים, אנחנו השבוע לא בזמן רגיל. בזמן רגיל חלק גדול שומע את התוכנית בנסיעה, בדרכים. היום כנראה כולם רובם בבית. אז בואו ניכנס להתוועדות ביחד, ככה התוועדות אמיתית. בואו נמזוג לנו לחיים, כל אחד ואחד בבית כעת. נגיד ביחד לחיים, ננגן ניגון, ניכנס להתוועדות, לחיים, לחיים שלוחים. ונפתח את ההתוועדות בניגון חסידי, יחד עם שמחה פרידמן, שבשם כל השלוחים אנחנו מודים לו על ההשקעה שלו ועל השילוב הנפלא שלו. כבר מעל חודש בתוכנית שלנו בליל שישי, ההתוועדות, ניגון שמחה עם שמחה פרידמן, ואחר כך עם הרב ברלזר, לחיים, לחיים ולברוכה.
Tayre Brider, L'chaim, L'chaim. אני פעם אמרתי שמאוד קשה להגיד לחיים לבד, כנראה רק גויים אומרים שותים לבד. אנחנו שותים רק ביחד בהתוועדות, אבל כנראה שהסוג החדש של התוועדויות שעושים היום מראה שחסידים כולם ביחד, לא חשוב איפה נמצאים, באיזה פינה בעולם, אנחנו כולם ביחד, כשאחד מאיתנו אומר לחיים פה, במוסקווה זה אומר לחיים ביחד איתכם בכל מקום בעולם, אז בעצם אומרים לחיים ביחד. אז לחיים, שנרגיש את האחדות, שנרגיש את מה שמחד אותנו, והמחיצות האלה כבר יתעלמו, שנצא ממצור מוגבולים. לחיים. מתקרבים ליהודה לפניסן, שזה ימה בויר, יום מיוחד בשבילנו, דבר ראשון זה עם הולדת של הרבי. והשאלה העיקרית זה, מה זה אומר לנו? מה כל חוסד יכול וצריך לעשות ביום הזה? אז לא צריכים להסתכל רחוק, פותחים את הימים. הרבי אומר שעם הולדת זה הזמן, על האודם להסבדת. המילה הזאת בידוד, היום זה מוכרת לכולנו. אבל בואו נסתכל מה הרבי מתכוון כשרבי אומר שעל האודם להסבדד, מה הפירוש בידוד אצלנו היום כחוסיד, בפרט ביהודה לפניסון. וכדי להבין את זה, כדאי מאוד, אם יהיה לכם זמן, להסתכל בשיחה שרבי דיבר ביום הולדת של הרבי רשב, בטוב שמם א', היה אז תחילת קפיטל קוף חף א' בטילים, רבי אז דיבר מילים מאוד 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 חריפות על המצב בעולם, שמסביב רואים מצב שאחרי שכחס האורץ והרוף הלאומים. רבי אמר שזה ממש מצב מבהיל, לא רק אחרי שכחס האורץ, אלא עוד יותר, שזה בעצמו מילים מבהילים, אלא עוד יותר הרוף הלאומים. ואף אחד לא יודע מה הולך להיות, ומה קורה, ומה באמת קורה בפנים, ומה הולך להיות מחר. המצב, הרבי ממש תיאר את המצב נורא והיום. אבל באותו זמן מבקשים מחוסיד שיהיה לו שמחה אמיתית. ולא שמחה שהוא פשוט, הוא עושה בבייקלח שלו, שהוא קנפטו די בייקלח, ושכאילו הוא שמח. לא, צריך להיות שמחה אמיתית. אז איך אם המצב בעולם כל כך קשה, ואף אחד לא יודע מה, כמה קשה המצב בעולם, איך יכול יהודי לבוא למצב של שמחה אמיתית? הרב אז אמר, שמסתכלים בפרק תהילים של הרב רשב, אז כתוב, מאין יהוה עזרי, ובשאלה הזאת, מאין יובא עזרי, יש כבר את התשובה, שהתשובה מאיפה מגיע עזרי זה מאין, זה דרגה כזאת של עין, שזה כסר, שזה דרגה למעלה מן המזל, כמו שכתוב, אין מזל לישראל, שזה מגיע מדרגה של עין, אז דווקא משם, כבר כששואלים את השאלה, מאין יובא עזרי, כבר רואים את התשובה, שזה הכל מגיע מאין. אני לא אחזור על כל השיחה, כל אחד יכול להסתכל בפנים, אבל הנקודה של השיחה הרבה אמר, שמצד אחד יהודי נמצא בעולם ויודע שהמציאות של העולם זה מציאות, והמדידת והגבולת של העולם זה מדידת והגבולת, והחשך זה חשך אמיתי, ומשהו צריך להתעסק בעסקים בתוך העולם הזה, זה באמת מצב אמיתי. והדאגות שלו זה באמת מגיע ממקום שהוא יודע שהעולם זה עולם. אלא מה? יהודי יודע שאיפה שהוא נמצא, בפרט כשנמצא בהתוודות של הרבה, בפרט כשנמצא שמה, בדלת דם הספר שנסידרנו נמצא, אז הוא צריך לדעת שהוא יכול להתעלות במצב הזה. הוא יכול להתבודד, יכול לסגור את העיניים ולהבין איפה הוא נמצא באמת, מה הכוח שיש לו. ואז הוא מבין שיש מציאות אחרת. המציאות העולם זה מציאות, אבל המיתיס אימוצי זה הכל הקדוש ברוך הוא. הוא זה שברא את העולם. אז אין לו מה לדאוג, אין לו מה לפחד. הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העניינים, והקדוש ברוך הוא מנהל גם את העניין הזה. ואז מה? מגיע יהודי ביום כזה, שקשור לרב רש"ב, שאמר, איך גיינים ונכסובים לא זמייך, אז הוא, ברגע שהוא לומד מיימר של הרב, ברגע שהוא מתבודד, והוא חושב על הרב, אז הוא יודע שהוא חוסד של נשיא דרינו. הדויז דרב ונדויז אר. שבעצם הוא מסתכל ומבין שהוא נמצא במצב אחר, וזה מביא אותו לשמחה אמיתית. זה מביא אותו שגם כשהמצב כל כך קשה, הוא יכול להתבודד ולצאת מהמצב, ולדעת שאיפה שהוא נמצא זה מצב של שמחה אמיתית. ואז על ידי המחשבה הזאת, על ידי שהוא נמצא במצב כזה, אפילו רגעים אחדים, מזמן לזמן הוא סוגר את העיניים ונכנס למצב כזה, אז זה בעצם יפעל שהחשך יהפוך לאור. שהמצב שהיה קודם חשך חסר אורץ, במקום החשך פתאום הוא יהפוך את העולם ויהיה שם אור, ויהיה שם השמחה אמיתית. אז בעצם הרב אומר לנו, שמה זה י"א ניסן? י"א ניסן זה יום שאנחנו יכולים להתקשר לרב, יכולים להתעלות מהמצב שיש היום סביב, מזמן לזמן צריכים לדעת שכל מה שקורה סביב זה מציאות, ואולי צריכים גם לדבר על זה. וצריכים לעודד יהודים, אבל איך אנחנו יכולים לעודד עוד יהודי? איך אנחנו יכולים להיות במצב של שמחה אמיתית כדי לעודד עוד יהודים? ברגע שאנחנו לומדים מהם רכסידוס, ויודעים שאנו נפשי כסוביס יוביס, ויודעים שאנחנו מתקשרים עם הרבי באופן כזה, שיש רק הוא ויש את הרבי. וכל מה שיש סביב בעולם זה לא נוגע לו. ברגע זה, ברגע שהוא נמצא שם עם הרבי, כל הבעיות סביב נלמות. ועל ידי שהוא נמצא במצב כזה, הוא הופך את המצב בעולם. אז זה בעצם בפשטוס מה שתלוי בנו. איך זה קשור דווקא ליהודה לפניסן? למה דווקא זה הנקודה של יהודה לפניסן? אז בשגוח הפרוטיס למדתי לאחרונה מיימר בעין בייס. זה מיימר דיבר מסחב ליוכל, יסב ליספק. זה שבס ורשה ואיגש. הרבי שם מסביר, הרבי רש"ב מסביר שם החילוק בין הייד והודר. אנחנו אומרים כל שבת הייד והודר, הייד והודר לבשתו. מה החילוק בין הייד והודר? והמיימר הזה מסביר את זה באופן ממש נפלא. ומסביר שיש הייד אצל מלך ויש הודר אצל מלך. יש הייד מלכוסי ויש ברי ועם הדרס מלך. אז יש העניין הזה של היד, שזה הפנימיות של המלך, שזה המציאות שלו, שזה העצמיות שלו. זה היד. אבל יש דבר אחר שזה ההודר, שזה כבר היופי החיצוני. אז כשמדברים על המלך, איכשהו מצד מציאותו האמיתי, תסנסוס עצמי, זה היד. כשמדברים אחר כך, איך המלך מתקשר לאנשים סביבו, זה כבר הודר. ובעצם אפשר להגיד בלשון שלנו שיש חילוק גדול בין שתי ימים. יש היום של י' שבט, שזה בעצם ים קבולה סמלכוס, זה ים שאנחנו מתקשרים לרבי, ים של איסקשרוס, זה כאילו החלק שלנו, איך שהמלך מתקשר איתנו. אבל הרי אנחנו יודעים שבוצים בוצים מכתפי ידיעה, שרבא נהיה רבא ביהודה לפניסים תרפש סמך בייס, כמו שתמיד מפרסמים את השיחה של הרבא רשב, שבתופש סמך בייס, לפני פסח היה זמן של גזירות, ואז נמשך אור גדול, רכוש גודל יוצא משם, זה רואים שזה הכוח של הרבא, ברגע שהרבא נולד, היה כבר איסנסוס עצמיס, היה כבר מצב שהרבא, עם כל ההיד שלו, כמו שכתוב, שקדוש ברוך הוא נתן היד לשלמה המלך, או למשל הרבא של רשב מביא שם שנסעת מהיד חולף, לא כל הידך, כי כל הידך זה רק אצל מישהו רבינו. ההיד של הרבא זה יהודה לפניסן. אם מדברים על העצמית של הרבא, על המציאות של הרבא, שזה לא קשור בכלל לעולם, לא קשור לעם שמקבל את ה... בכלל אומרים שאין מלך בלי עם, ועם מקבל את המלכות וזה קשור לעם. זה איך שכבר נמצא במצב של אריך, זה הודר. אבל יש המצב של עתיק, איך שהרבא מנותק לגמרי, איך שהרבא מצד העצמיות שלו, זה יהודה לפניסן, זה הזמן של איזביידדוס, זה הזמן שהרבא נמצא בתוך עצמו, וההיד שלו, זה מה שאנחנו מקבלים. היה פעם סיפור, ככה שמעתי, שפעם אחד מהניסים בארצות הברית, לא זוכר מי זה היה, רצה להתקשר לרבא, לאחל לו מזל טוב ביום הולדת. והרבא בכלל תמה כשהמזכירוס אמר את זה לרבא, רבא, לא יודע אם זה סיפור נכון או לא, אבל ככה שמעתי שרבא אמר, איך זה יכול להיות ביום של איזביידדוס, ביום זה הוא ידבר בטלפון עם נשיא ארצות הברית, זה יום שאצל הרבא זה עניין הזה של היד, לא הודר, אלא היד, לא עניין של, כמו שאומרים, הידור, הידור זה משהו יפה, הדרספונים, זה כבר החלק החיצוני, זה כבר יוצבת איך שאנחנו מתקשרים לרבא. אבל יש העסקה שחוסית יכול להתקשר לרבא ביום של יהודה לפניסן, שזה עסקה שרוס עצמיס, זה איסנסוס עצמיס אצל הרבא. וזה כבר לא עניין של גילויים, זה עניין של עצם. תמיד דברו אצלנו, כשהיינו בישיבה, דיברנו על זה שיש שתי אפשרויות. יש עניין של גילויים, אם אתה נמצא בסמסבן אצל הרבא, יש לך גילויים בלי סוף. עוד פברינגן, עוד מנחם אייריב, עוד דולרים, מה שלא יהיה, הכל זה גילויים. אבל עצמי של הרבא אתה מקבל כשאתה נמצא בשליחוס. היו כאלה שלא רצו ללכת לתהלוכה, למה? כי רוצים את הגילויים שיש בפברינגן. שמחסטיירה, אפשר לחשוב מה היו הגילויים אז. אבל ידעו שעצמוס אתה מקבל כשאתה נוסע לשליחוס. היום זה כזה זמן שאנחנו מקבלים את העצמי של הרבא. זה ההיד. זה כבר לא עניין של הודר, זה לא רק עניין של גילויים. היום אפשר להתקשר לרבא באופן עצמי, איך? על ידי היזביידדוס, על ידי שבן אדם סוגר את העיניים שלו ביהודה לפניסן ומבין שהוא נמצא במצב אחר. המצב סביב בעולם זה באמת מציאות, הרי זה מציאות, אף אחד לא מכחש את זה, אבל חוסיד יכול להיות בשמחה אמיתית כי הוא מקושר לעצם, הוא מקושר להיד. מה זה אומר במילים פשוטות? פעם הרבי דיבר שיחה, זה היה ביד בסתמוז, נדמה לי למד א', לא זוכר בדיוק, בתחיל הסלמד, הרבי הסביר שם את היומן, הסיום, הרבי עשה בעצם סיום של היומן של המאסר והגאולה של האדמו"ר הקודם. אז הרבי ריאץ כתב יומן כידוע, בסיום של כל היומן הוא מתאר שם איך היה המצב שם בתוך הבית כלא, בקיצור כותב שם שלקחו ממנו את השעון, ולא רק שלקחו מן את השעון, אלא רצו לשבור אותם, שלא יהיה להם בכלל מושג של זמן. החדר שהיה נמצא בו לא היה אפילו חלון לדעת אם זה יום, אם זה לילה, איך הוא ידע מתי להתפלל? לפי האוכל שהיו מביאים לאסירים, בבוקר, הקשה כנראה, לא יודע מה היה באמצע יום, איזשהו מרק, לפי זה ידע שזה ארוחת בוקר, אז זה שחריס, ארוחת צהריים זה מנחה, ארוחת ערב זה מעריב. וכך הוא ידע הזמן, אבל בעצם כל המטרה שכשעצרו אותו, כשהיה בשפלרקה, זה היה לשבור את הבן אדם על ידי זה שלוקחים ממנו בכלל את המושג של זמן. ואז הפרידיק הרבי מוסיף בסוף, ומשה רבינו, כשהיה 40 ימים, ואז לאוכל ולשוס, היה במצב ממש אצל הקדוש ברוך הוא, ולא מטר מפיו של הקדוש ברוך הוא, גם הוא לא ידע מתי זה יום, מתי זה לילה, כמו שכולם יודעים מהמאמר של הבר מצווה, ואיך הוא ידע מתי זה יום, כששמע שאתה מלוך הם אומרים קודש, ידע שזה יום, כששמע שהם אומרים בורוך, ידע שזה לילה. וכך פרידיק רבי מסיים את היומן. ורבי על הסיום הזה עשה, דיבר שיחה שלמה, עשה אפשר להגיד סיום, ורבי שאל, הפרידיק רבי נמצא במצב הכי קשה שיכול להיות, הוא נמצא עכשיו בבית כלא, ולא יכול להיות עם חסידים, לא ללמד אותם חסידות וכו' וכו', והמצב שהיה אז נורא והיום, סכונס נפושס כפשוטה. ומה הוא כותב? מי שרבינו גם היה במצב שלא ידע מתי זה יום ומתי זה לילה. פה נמצא המצב הכי קשה שיכול להיות לרבה, ופה נמצא מצב מי שרבינו במצב הכי טוב שיכול להיות. אז איך הוא מדמה אחד את השני? ורבה אומר שזה בדיוק מה שפרידיק רבי הרגיש כשהוא היה שם בתוך הבית כלא, הוא הרגיש שהוא כמו מי שרבינו בהר. כמו שרב אומר בשיחה הזאת של חוף חשבון מן מאלף, הרב אומר שכל יהודי צריך לחשוב שעומד עכשיו במים מדר סיני. יהודי חוסיד יכול לסגור את העיניים ולחשוב, אני עכשיו עומד בהר סיני, אני עכשיו מקבל הסתר, אני עכשיו עומד ב-770 ושומע מים של הרב. אפשר להדיק היום וידאו ולשמוע פברנגן ולהיות שם יחד עם הרב. אי סביב יש קורונה, אי סביב יש בלגן, אי סביב יש קשיים, אין פה, אין שם, לא יכולים לצאת למבצעים, לא יכולים לעשות את זה. הכל נכון. א', אפשר לצאת למבצעים. עם הטלפון שלך אתה היום יכול להגיע לכל יהודי ויהודי בעולם. אתה יכול להתוועד איתו, אתה יכול להתקשר אליו לשמוע מה קורה אצלו. היום הם אנשים מוכנים לזה עוד יותר, ומוכנים לקחת על עצמם החלטות שאף פעם לא לקחו. דווקא היום, אפשר להתקשר להם ולהגיד להם, השבת, שבת הגודל, עוד מעט פסח, וצריכים באמת להתקשר לרבה, וצריכים באמת לעשות מה שרבה תובע מאיתנו, הסרס המבצועי, מה שלא יהיה, שמור המעצה, אפשר לסדר את הכל, אין היום תירוצים. אבל איך אנחנו מקבלים את הכוח לשמח יהודי ולתת לו את השמחה הזאת ואת ביטחון הזה, על ידי זה שאצלנו יש אותו מצב. איך? על ידי שאנחנו לפעמים מזביידדים, לפעמים אנחנו לא רק בבידוד, אלא בהזביידדות, שאנחנו יכולים להתפלל כמו שצריך בימים אלה, לסגור את העיניים ולדעת שדווקא בימים אלה שאנחנו לבד, פעם היו לנו תירוצים, צריכים להתפלל עם המניין, היום אין לך אפילו תירוץ הזה, אתה יכול להתפלל בעבידה, תיקח מיימר, שיחה של הרבה, תתפלל עם זה, תעבוד על עצמך, תהפוך את עצמך, תהיה במצב, כמו שרב אומר בשיחה של חוף חשבון, שאתה יודע שיש אלא מה זה, אבל אתה חי במציאות אחרת. זה לא אומר ש24 שעות אתה חי בעולם כזה, אבל מזמן לזמן, ובפרט ביהודה לפניסן, זה הכרח שלנו לעשות את זה. אנחנו חייבים להסבדד, ולה לזכר נסר, ולהיזכר בימים הטובים שהתוועדנו בישיבה, היינו ב-770, היינו עם הרבה, והנה, בוסר ראינו את הרבה, ושנזכה בקרוב ממש על ידי מה שאנחנו עושים היום, במצב כזה, שאנחנו יכולים להתעלות 10 תפוחים אחר, חוסיד לא הולך על הרצפה, הוא נמצא במצב אחר, הוא טס בעולם אחר, הוא יודע שהעולם הזה זה באמת מציאות, אבל הוא בתוך העולם הזה חי במציאות אחרת. והכוח לזה זה על ידי הממורים של הרבה, על ידי זה שאנחנו מתקשרים עם הרבה, אבל ביהודה לפניסון ההסקשות שלנו זה בעניין עצמי. אני מאוד מאוד מקווה שבקרוב ממש נוכל להתוועד ביחד ולראות אחד את השני ולהגיד לחיים ביחד ולא רק מרחוק. אבל בינתיים מרוחק בגשמוס, אבל בקורב מאוד ברוכנס, אני רוצה לחלק לכולכם אגות יום טב, שיהיה אפרי לכם יהודה לפניסון, ובדרך ממילא יהיה חג הפסח כושר ושמח לכולנו, לכל עם ישראל, שנצא מהמצורים וגבולים, וניזכה זנזך מתן רבן, דולמטה, והוא יגולנו. לחיים לחיים.
וכמידי שבוע סיום התוכנית הנפלאה שלנו השלוחים, היא במדור בירורי הלכה בעבודת השליחות עם הרב אלחונו נחמנסון, שימסור היום שיעור בשאלות שמתעוררות בליל הסדר, בשליחות ובמיוחד במצב הנוכחי המיוחד של השנה. וכאן ההזדמנות לפנות לכל השלוחים שרוצים להעביר שאלות בענייני הלכה בעבודת השליחות, שישלחו אלינו למערכת באימייל או בוואטסאפ, ואנחנו נעביר לרב נחמנסון שיתייחס לזה בשיעורים הבאים בעזרת השם. בהזדמנות זאת אני רוצה גם להודות למערכת שעובדת מאחורי הקלעים מדי שבוע להצלחת התוכנית, ובמיוחד לרב אליהו שווקה, שליח הרבי בתל אביב, ולרב מישה חיים טויסטר, משלוח הרבי בבאר שבע, שעוסקים רבות במהלך כל השבוע להצלחת התוכנית של ליל שישי לשלוחים. כעת נעבור לשמוע את השיעור בהלכה עם הרב אלחונון נחמנסון. בבקשה.
שלום לכולם. מה שאנחנו נעשה היום זה בעצם נעבור על כמה נקודות שאנחנו נתקלים בהם הרבה במבצועים, עניינים הלכתיים שקשורים לליל הסדר, ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהג, מה להורות לאנשים ואיך לנהל את הסדר, כן? זה נוגע לכל שנה, וזה יכול להיות נוגע גם כן לשנה שכל אחד עושה את הסדר בבתים, זה גם כן נוגע אם זה, אפשר לקחת את זה לילדים שלנו, או בכל זאת אדם שיש אצלו מישהו שלא בן משפחה שנמצא בסדר. אז אני אגע בכמה נקודות. שאלה שאני שאלת הרבה, זה במצבים שרוצים להקדים את עריכת ליל הסדר, ולא לעשות אותה כל כך מאוחר. אנחנו נמצאים בשעון קיץ, ובשולחן ערוך נפסק שצריכים להתחיל את את הליל הסדר משתחשך, ולפעמים זה קשה, אז רוצים להקדים את הליל הסדר לפני זה. אז אדמור זקן, הוא פוסץ בפשיטות בתחילת סימן תף עין בית, הוא אומר, יש שולחנו ארוך מבעוד יום כדי להתחיל את הסדר מיד שתחשך, והוא אומר, גם את הקידוש, אל תעשה את הקידוש לפני שוודאי חשיכה, זאת אומרת, אפילו לא בזמן של בין השמשות, ומה הסיבה? כהיות והאכילת המצה הוקשה לפסח, אז כמו שפסח זמן אכילתו זה רק בלילה, אותו דבר גם כן אכילת המצה, וכמו שאכילת המצה שהיא דאורייתא, שהיא הוקשה לפסח, היא נאכלת רק בלילה, אז גם את הארבע כוסות שתקנו חכמים, כל מה שתקנו חכמים כן של תורה תקנו, ככה הוא כותב, לכן למעשה, למרות שבשבת רגילה אפשר לקבל שבת מוקדם, פה אדמור הזקן כן אומר בפשיטות, שאפילו את הקדש, כן, גם את הקידוש, לעשות רק מצאת הכוכבים מהלילה. אבל יש חלק מהראשונים שלמדו, זה מתחיל מהתשבץ, שהוא אומר, עקרונית, אפשר את הקדש להתחיל כבר לפני הלילה. זאת אומרת, קידוש והגדה של פסח, אפשר להתחיל אותם כבר מבעוד יום, ורק להגיע לאכילת מצה בפועל, שהיא תהיה אחרי צאת הכוכבים. וככה כותב החתם סופר, החתם סופר בחידושים למסכת פסחים, הוא כותב, נראה לעניות דעתי, דלאכילה דווקא כבדין ענת שתחשך, אבל מכל מקום יכול לקדש משתשקע החמה, כמו בכל שבת ויום טוב, ויעריך בסיפורי אגדת שתחשך, ואז יוכל. זאת אומרת, החתם סופר מביא בפשטס שאפשר לעשות הקידוש וגם את המגיד, ורק להגיע לאכילה בצאת הכוכבים, ואחרונים מתפלים למה הוא לא מציין אפילו שהוא חולק בזה על השולחן ערוך, כי השולחן ערוך לא פוסק ככה. למעשה, מבין האחרונים, נוצרה פה מחלוקת גם בהבנה של החתם סופר עצמו, האם הוא התכוון להורות את זה כהלכה למעשה, או שהוא רק הביא את זה כפירוש והבנה למנהג מסוים, אבל הוא לא מתכוון להלכה למעשה. אף על פי כן, בשעת הדחק, כמה וכמה אחרונים כותבים שאנחנו יכולים לסמוך על הדבר הזה, ולמשל בספר שאלות ותשובות שביבי יש של הרב שטרן, אז הוא כותב שבשעת הדחק כגון זקנים, תשושים וחולים אפשר להתחיל איתם את הסדר, והוא מקצין את זה עוד יותר, הוא אומר אפשר להגיע איתם גם לאכול את הסעודה וישאירו בסוף כזית מצה שאותו יאכלו בלילה ממש ויברכו עליו על אכילס מצה. זאת אומרת, ברור שאנחנו לא נהיה רק בהנהגה הזו לכתחילה, אבל צריכים לשמור את הידע הזה למצבים של שעת דחק, מצבים שלא תהיה לנו אפשרות, האנשים לא יעשו את הסדר בלילה, אוקיי? אם זה זקנים, חולים, או גם אדם שהוא, מה שנקרא, הוא קצת מהסוג של הבן החמישי, שהוא לא לגמרי נמצא שם והוא מקדיש רק זמן מסוים לעשות אותו, בשעת דחק יש את האפשרות להתחיל את הסדר לפני, והעיקר זה שתהיה אכילת מצה שהיא בלילה ממש, וכמובן שעוד יותר טוב שנתחיל אותה מתחילת הסדר, כשנגיע למועד סימצו זה כבר יצא את הכוכבים, אבל אם גם את זה לא הצליחו, אפשר שלפחות האכילה של הכזית בסוף, לפני סיום הסעודה, עליה יברכו על אכילת מצה שהיא תהיה דאורייתא, ובזה יצאו ידי חובה. בנוגע לתפילה, להתפלל מייריב של חג לפני מבעוד יום, אז על פי הלכה אין בזה שום בעיה, מותר לכתחילה להתפלל, כמו שאדמור הזקן כותב בהלכות שבת, שעד הרבה יש בזה מצווה להקדים את, את, את קבלת שבת לפני זה מבעוד יום, וללכת לפי הדעה המקדימה של, ה, של, של מה זה ציס הכיכובים, עד הרבה יש בזה אפילו הידור, כמו שאדמור הזקן מביא בהלכות שבת, מנהג חב"ד הוא לא כזה, אבל במצבים שאנחנו נצטרך לעשות את זה, אז צריך לדעת שהדבר הזה הוא שונה מהאגדה, זה הרבה יותר, הרבה יותר קל. בנוגע להלל, יש מחלוקת, כי מה הסיבה שאומרים את ההלל? יש חלק מהראשונים כותבים שהאמירה של ההלל זה בשביל לפתור את ההלל שבסעודה, שבאמירת, שבאגדה, מברכה, זאת אומרת, עקרונית, היינו צריכים לברך על ההלל ההוא, למה יש לא מברכים, אז כדי לפתור את זה, אומרים את ההלל בתפילה עם ברכה, ולפי זה באמת, היה צריך להגיד אותו דווקא בלילה, בזמן של אמירת האגדה, ויש פוסקים שאומרים שהאמירה של ההלל זה רק זכר, זה זכר לזה שאמרו את ההלל ביחד עם קורבן פסח. עכשיו, קורבן פסח היה נאכל דווקא ביום, ולפי זה כותב באמת האדמור מקלויזנבורג, הוא מתייחס לזה פשוט דברי יציב, והוא אומר שלדעתו האחראי שאפשר בשעת הצורך לכתחילה להגיד את ההלל מבעוד יום ביחד עם התפילה. אז זה יותר קל. אני עובר לכזייסים. יש לנו מהתורה כזית, כזית אחד, על אכילס מצו, שאר הכזיתים הם מדרבונון, זאת אומרת גם הקוהר וגם האפיקומן, שניהם מדרבונון. לכתחילה אנחנו נדריך אנשים לקחת שני כזיתים למוציא מצה, אם אדם לא מסוגל, כזית אחד, כנל באפיקומן, לכתחילה זה שני כזיתים, אם הוא לא יכול, זה כזית אחד. עכשיו בנוגע למויצי מצו, חשוב להבהיר שזה רק מי שיש לו קערה, כי מי שאין לו קערה, אז מלכתחילה הוא אוכל רק כזית אחד מהפרוסה. מי שלא מסוגל, אז קודם כל אפשר להקטין את הכזיתים לפי נפח, שזה יוצא בערך 11 גרם לכזית, אם הוא אוכל מצה מרובעת, חצי מצה זה כזית, זה הרבה יותר קל. אם גם את זה הוא לא מסוגל לאכול, אפשר לפורר במים, אדמור הזקן כותב בסימן תף סמך א', סעיפים י' ב' י' ג' הוא מתייחס לזה בעריכות, שאפשר לפורר את המצה לתוך מים, רק מה? צריכים לשתות את זה מיד, כדי שלא ייווצר מצב שהמצה איבדה את התואר לחם שלה. אבל אם אדם יפורר למים ומיד ישתה את זה, כמובן מי שלא מקפיד על שרויה, אז הדבר הזה הוא יוצא מזה ידי חובה. בדיעבד אומר בשעת הדחק, לא רק לתוך מים, אלא אפילו לתוך משקה מתוק, גם כן יהיה אפשר. למרות שהוא משנה לו את הטעם, אבל זה עדיין לא בישול ולא שריעה, הוא עושה את זה במיידי, ובשעת חג זה יהיה אפשר. זאת אומרת, בשעת חג אפשר להדריך בן אדם שלא מסוגל לאכול את המצה, לפורר את המצה לתוך כוס מיץ ענבים, ולשתות מיד. ואם הוא מקפיד על שרויה, אז מפוררים את המצה לתוך כלי יבש, מכניסים לתוך הפה, ואז נותנים לגימה של מים, או אפילו בשעת חג שתייה אחרת, וגם ככה יצא שהקפדנו גם כן, לפחות בחלקית, על העניין הזה של, של השרויה. לפעמים נתקלים בבן אדם, או שפיזית הוא לא מסוגל גם את כל הצורות האלה, או שהוא לא נמצא במקום הזה, זה לא, הוא לא יעשה את זה, אנחנו רואים עליו שהוא לא יעשה את זה, ואפילו שלוש כזיתים של מצה הוא לא יוכל, יש את הדאורייתא ועוד שתיים דרבנן, כורך ואפיקומן, אז אדם שואל את עצמו, מה עדיף על מה? זאת אומרת, איזה כזית, בתוך הדרבונון עצמו, האם האפיקומן יותר חמור מהקורך או לא? אז מאדמור הזקן, משמע שאפיקומן יותר חמור מהקורך, למה? כי הקורך לכל הדעות הוא דרבנן, כן? בזמננו הוא דרבנן. וגם אומר אדמור הזקן שהקורך, שאנחנו קורכים, זה רק לצאת ידי חובת, לדעת הלל, שחברים שלו חלקו עליו. זאת אומרת, אדם יוצא ידי חובה של המצב והמרור, הוא כבר יצא ידי חובה, אלא חסר לו עדיין שהוא לא קיים את, כן, מה שהיא, את דעתו של הלל, ולכן אנחנו אוכלים את זה. אז זאת אומרת, זה כזית שאוכלים אותו מצד הספק. מה שאין כן אפיקומן זה לא מצד הספק. הכזית אחד של אפיקומן הוא לא מצד הספק, אלא זה חיוב דרבנן, ועד הרבה לדעת רשי וחלק מהראשונים זה חיוב דאורייתא. אז, ויש פה טעם נוסף בלמה לאכול, למה אפיקומן, כדי שישאר עם טעם של מצה. אז יש לנו פה שני טעמים, אז לכאורה צריך להעדיף את האפיקומן על פני הקורך, במצב כזה שאדם יש לנו עודר עודר, או זה או זה, עדיף שיקח את האפיקומן. הטעם הזה, העניין הזה שצריכים להישאר עם טעם של מצה בסוף האכילת מצה, בסוף הסדר, הוא נוגע לנו שחשוב שאנחנו נקפיד עם האנשים שיוכלו את הכזית של אפיקומן, אם אפשר, לא ממצה מרובעת. זאת אומרת, גם אלה שנותנים מצות מרובעות לליל הסדר, חשוב שאת הכזית של אפיקומן הוא יהיה מטעם של מצה, מצה שמורה, מה שנקרא. וזכורה אני, כשהייתי בחור צעיר בשליחות דווקא בארצות הברית, אז היה שם שליח שמאוד התעקש שהכל יהיה מצה שמורה כל הסדר, והוא ראה שאנשים כבר איבדו כיוון, אז הוא הציג את זה כמו כינוח, זאת אומרת הוא עשה את ההצעה, אז הוא הגיש בסוף הסדר מצות עם ריבה למריחה, ואמר להם עכשיו זה הדזרט, תאכלו את זה, ואנשים הסכימו ואכלו. אז לפי מה שלמדנו, שבשעת חג יוצאים מדי חובה של מצה, כל עוד שהיא לא מבושלת או מתוגנת, גם אם היא שרויה במים ואפילו במשקאות אחרים, אז אותו דבר זה גם כן פה, שיוצאים בזה ידי חובה, וחשוב, אפשר לדעת את ההצעה הזו, להשתמש בה בשעת הצורך. בנוגע לכוסות, אוקיי? אדמור הזקן אומר, זה חשוב להבהיר, לכתחילה אנחנו שותים את כל הכוס, אוקיי? אם אי אפשר את כל הכוס, אומר אדמור הזקן, רוב כוס. לא רוב כוס, רוב רביעית. זאת אומרת, לכתחילה יוצאים ידי חובה ברוב רביעית. אז אם אנחנו יכולים להדריך אנשים שקשה להם, תיקח, אם מי שיכול לקחת כוס קטנה, גביע קטן ולסיים את כולו, תבוא עליו הברכה. אבל אם אדם לא מסוגל, יכול לקחת גביע ולשתות מתוכו רוב כוס, רוב כוס, זה מלוא לוגמב, סליחה, לא רוב כוס, רוב רביעית, שזה לא הרבה. ופה גם כן נקפיד על השתייה בבת אחת שאדמור הזה כן אומר, לקחת לגימה אחת גדולה, ובזה הוא יוצא ידי חובה. ההצעה הזו היא עוזרת גם כן לאנשים סקרתיים שהם לא מסוגלים, אם הוא ישתה את הכמות הזו, הוא בהחלט הוא יכול להחזיק מעמד, בפרט אם הוא יערב אותה עם מים. רוב היקבים היום, היקבים בקשרות טובה, אז לפחות יש בהם 50%, יותר מ-50% של יין, אז אפשר לערב אפילו חצי כוס עם מים לפי הצמח צדק, 1/6, 17% יין יהיה לנו פה, בתנאי שנשאר עדיין טעם של יין, והוא ישתה את זה, ומתוך זה עצמו הוא ישתה רק רוב רביעית, אז רוב הסיכויים שהוא יעמוד בזה גם אדם שמצל הבריאות שלו לא מסוגל. ואם גם את זה הוא לא יכול, אומר אדמור הזה כן, אפשר לקחת חמר מדינה, זאת אומרת לארבע כוסות, אפשר לקחת גם כוס תה, רק צריך לדאוג שיהיה חמים, שזה הגדרה של חמר מדינה שנשתה מפאת חמימותו ולא לצמאו, ואז יוצאים בזה ידי חובה. האגדה בקצרה, הייתי רוצה לגוע, נוסח האגדה בקצרה, יש לנו, אדמור הזקן מתייחס לזה בסימן תף עין ג' סיף מם ג', והוא אומר, יש את הקטע של עבדים היינו, והרי זה מדלגים את ארבעת הבנים, חכם מה הוא אומר, כן, רשם, את זה מדלגים, והרי זה יש לנו קטע ארוך שמתחילה עובדי עבדה זרה היו אבותינו, וממשיכים איתו עד המקור, עד הדצח, הדש באחיו. עכשיו לא כולם מחזיקים מעמד בזה, אז לכן חשוב מאוד שאנחנו עושים סדורים ציבוריים או מדריכים אפילו את הילדים שלנו, שבשנה כמו השנה הזו, אפשר לקחת את הקטע הזה ולסכם אותו. לא חייבים להגיד את כולו מילה במילה, ולומדים את זה מהרמב״ם. כי הרמב״ם אומר, המקור של האדמור הזה, כן, זה הרמב״ם, והרמב״ם כותב שאדם צריך לתאר שנהיינו עבדים לפרעה, ואיך שיצאנו משם, ואיך שיצאנו משם בניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ואז הוא מוסיף, כמה שתאריך בזה יותר, הרי זה משובח. אבל את היסוד הזה, זה מה שאנחנו צריכים לתת, זה היסוד הדאורייתא, החובה, מה שיוצאים ידי חובה, ולכן, אם אדם ייקח את כל הקטע הזה, מהעבדים היינו, עד אחרי המכות, והוא יתמצת אותו, ויגיד שנהיינו עבדים במצרים, ויצאנו בניסים, ויפרד כחלק מהניסים, בזה כבר יוצאים ידי חובה, בהוספה שמוסיפים אחרי זה את הפסח מצה ומרור, שזה חובה גמורה להגיד אותו, ואת הברכה בסוף, לפיכך וכולו, עד הברכה של גאל ישראל, ובזה אנחנו יוצאים ידי חובה. שאלה שהרבה, אפשר להגיד שנתקלתי בה כמעט כל פסח, אדם לא הכין זרוע לליל הסדר, אז אנחנו לא יכולים לצלוט אותה ביום טוב מפני שאנחנו לא אוכלים את זה, אוקיי? יש קהילות שאוכלים את זה ביום ואז הם יכולים לצלוט ביום טוב, אבל יש פתרון אחר, קודם כל אפשר לקחת מבושל, בשר מבושל, ויותר מזה אומר אדמור הזקן, המקור של הזרוע זה שני תבשילים, זאת אומרת ברעיון, אם אדם יש לו שתי, במקום ביצה אחת יש שתי ביצים, הוא יכול לשים שני ביצים על הקערה, תבשיל זרע לפסח וזכר לחגיגה, זאת אומרת זה שאדם לא צלה את הזרוע, זה לא אמור לעכב אותו מעריכת הקערה.
ואיך אפשר בלי איזה מחרוזת שקשורה לחג הפסח המתקרב, שיהיה לנו באמת חג פסח כשר, ובעיקר שיהיה לנו כבר פסח שמח, שמח, די, נמאס כבר מהקורונה.
I'm